ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, אנחנו נמצאים השבוע הזה בשלושת ימי הגבלה לפני חג השבועות, חג הביקורים, חג מתן תורה. לכן אני רוצה להקדיש את רוב השיעור לעניינו של מתן תורה בהיבט עקרוני. מה בעצם התורה, מה תפקידה של התורה בתפיסתה הרחבה של בתפיסה הרחבה של מצוות לפי שיטתו של בעל המשך חוכמה. אני אומר את זה כהקדמה, משום שהמשך חוכמה כותב את הדברים האלה, שהם דברים מאוד מאוד עקרוניים ומעניינים לפי דעתי, על אחד הפסוקים הנפלאים שהתורה מציינת, כותבת אחרי מתן תורה. לאחר עשרת הדיברות, התורה אומרת בפרשת יתרו, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. פסוק האחרון הזה, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים, אין כמוהו כדי לראות את ההבחנה בין העם, שאר העם, לבין משה רבנו. העם נשאר לעמוד מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. כאן בא לי לביטוי מעלתו הגדולה, של משה רבנו, שהוא ניגש אל הערפל, הוא עולה למעלה, הוא נמצא על ההר, או כפי שהתורה גם מתארת בסוף פרשת משפטים, התורה אומרת, ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. הבלבדיות הזאת, האקסקלוסיביות הזאת של משה רבנו בהר, בערפל, מביאה את המשך חוכמה לפרש את טיבה של האקסקלוסיביות הזאת, ומה ההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים, ואלה הם דבריו של המשך חוכמה, בפרק ח' פסוק י' ח' בספר שמות. אבל אני אמנע מלהיכנס ביתר פירוט, למשמעות תפיסת חושך ענן וערפל, כמחיצות שהן מבדילות, ובעצם הן המעלות שמשה רבנו, הן מביאות למעלות של משה רבנו. אני רוצה לתאר לכם היום מה שהמשך חוכמה אומר בהמשך דבריו. הוא שואל שאלה, לכאורה שאלה יחסית צדדית, אבל ממנה הוא מגיע לדבר מאוד מאוד עקרוני, שכמובן הוא הנושא המרכזי שלנו היום. שאלה שהוא שואל, הוא אומר כך, יש להתבונן, מה ואיזו השתלמות היה למשה בקבלת התורה? כי איש משה היה גדול קודם מתן תורה, שנשתלם וזכה למעלתו. ובאיזו דרך פעלה בו קבלת התורה? זאת השאלה. ששואל כאן המשך, מה אומר בעצם, מצד אחד, לא יכול להיות שמעמד הר סיני וקבלת התורה ולימודה מפי הגבורה לא עשתה משהו למשה רבינו. לא יכול להיות שהתורה שהוא קיבל הייתה רק כדי שהוא יעביר אותה לעם, ועליו זה לא השפיע. אז ברור שהתורה, נתינתה של התורה בידי משה, הקדוש ברוך הוא לימד את משה משה רבנו עלה להר סיני, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. זה די ברור שזה עשה לו משהו. זה השלים את מעלתו של משה רבנו. אבל מצד שני, הלא משה רבנו כבר הגיע לשיא השלימות עוד לפני מתן תורה. בלשונו של המשוכמה, איש משה היה גדול קודם מתן תורה. והוא מסביר, נשתלם וזכה למעלתו. דהיינו, בעצם משה רבנו הגיע לאיזשהו סוג של שלמות שכלית, התבוננות אינטלקטואלית, אמונית, עוד לפני מתן תורה. מה המצוות הוסיפו למשה רבנו? זאת השאלה שהמשוכמה שואל. והתשובה שלו מרחיבה באמת את היריעה ביחס לתפיסת התורה ותפקיד המצוות באופן כללי, אולי לא רק למשה רבנו, גם למשה רבנו, ואולי גם לכל העם. וכאן, כתשובה לשאלה הזאת, מבחין המשך חוכמה ועורך דין וחשבון בעצם בין שתי דרכים, בין דרך הפילוסופים לבין דרך התורה. אומר המשך חוכמה, ואני מצטט, כי דרך הפילוסופים, אשר השלימות של האדם הוא במחויב ובהכרח. אני רוצה להסביר, השלימות של האדם, ברגע שהוא יגיע לשלימות, אז כשהוא יעשה את הדברים הנכונים, הוא בעצם יגיע לשלימות. והדרך היא מאוד ברורה. וזה כשיתעצם נפשו במושכלות. ומשכל היו לי, ישיג הנקנה, מהפוטנציאל של השכל, הוא ישיג את ההשגה עצמה, את ההבנה, את התובנה, ויזכה לשכל הנאצל והאלוקי. ומצד שנפשו דבוקה למושכלות, ידבק אל שכל הפועל, ויהיה קשור מעדנות אליו תמיד, ובזה יקנה הנצחיות בנפשו. דהיינו, עולם הנצח, על פי דרך הפילוסופים, זאת ההשגה השכלית הבהירה. ולהגיע להשגה הזאת, דרושה כמובן עבודה ודרוש מאמץ, אבל הדבר מאוד ברור ומאוד ניתן, כל אחד לפי מעלתו, כאשר אדם יעשה את המאמץ להתגבר על החומר, להתגבר על הדברים המעכבים, הוא יגיע להשגה, ומשם, איך הוא אומר, נפשו דבוקה למושכלות, ידבק אל שכל הפועל ויהיה קשור מעדנות אליו תמיד. זאת הדבקות לפי דרך הפילוסופים. זו בעצם רכישה של עולם הנצח. אבל המשך חוכמה כבר בשלב הזה אומר שהבעיה להגיע לאותן הבנות, מושכלות, זה דבר מאוד מאוד קשה, ובעצם אומר, ולפי זה לא יגיעו לשלמות רק אחד בכמה דורות. זאת לא דרך ליחידים, זאת דרך אליטיסטית. הוא כאן אומר אחד בכמה דורות, אפילו אחד בדור, זה לא נותן תשובה לרוב העם, להמוני העם. הם לא מסוגלים ללכת בדרך הזאת. ויתרה מזאת, שואל המשך חוכמה, וכן, לפי זה, לפי דרך הפילוסופים, למה להם חיים הלא החומר חוצץ בין המושכלות לנפש? זאת אומרת, כל חיי העולם הזה הם בעצם מיותרים, או בעצם הפרעה, זה בעצם מכשול. חיי העולם הזה, החומר, הוא המכשול שחוצץ בין המושכלות לנפש. לפי דרך הפילוסופים, שהיא דרך שיש לה טענות מאוד מובנות ורציונליות, הדרך הזאת אומרת שאדם יכול להגיע הוא יכול להגיע להידבק בשכל האלוקי על ידי התבוננות מתמדת, נטישת הגוף, זיכוך השכל וההשגה עצמה. ובאמת, אומר המשך חוכמה, הוא עוד ממשיך לדבר על דרך הפילוסופים. זה לפי דעתם של הפילוסופים שהעולם הוא קדמון, והוא בא בחיוב מן השם יתברך, לא ברצון. דיינו, זאת לא שאלה של רצון. העולם, פי הפילוסופים, הוא לא דבר שאלוקים רצה בו, משום שאז אם אלוקים רצה בו, זאת אומרת שהוא היה חסר. אתם מכירים את שיטת הפילוסופים. והוא בא בחיוב מן השם יתברך, לא ברצון, כי בעל הרצון ירצה בדבר שיש לי מהו בהימצאו, והבורא אינו חסר דבר שצריך השלמה חלילה. וכיוון שאין להשם יתברך שום מכוון, שום מכוון, רק המציאות הוא כצל מן האדם וכאור מן השמש. אם כן, לא שייך שכר מכוון או שכר מכוון ונצחיות מכוון, אם לא בחיוב והכרח באמצעות המושכלות. דהיינו, בעצם זאת, המשך חוכמה אומר שלפילוסופים אין רצון, העולם גם לא נברא ברצון, העולם הוא כמו צל. העולם, הקדוש ברוך הוא לא היה זקוק למשהו כדי לברוא, כדי לרצות לברוא את העולם שיענה על צורך מסוים, משום קדוש ברוך הוא, אלוקים, הוא כל כך שלם שאין לו שום צורך שצריך להשלים. לכן אין רצון. ואם אין רצון, גם השכר או הנצחיות או ההידבקות בעולם הרוח, בעולם השכל, ההשגה השכלית, גם זה בעצם ההשגה עצמה. הבעיה היא שהדרך הפילוסופית הזאת, שיש כאן איזשהו תיאור מאוד כללים, כללים מאוד של דרך הפילוסופים, של השגה, של שלילת הרצון, של המחויבות וההכרח, לעומת הדרך הזאת, נמצאת דרך התורה, והיא שונה בתכלית. לא כן, אני מצטט מתוך דברי המשך חוכמה, לא כן העיר השם יתברך עינינו בתורתו, והעיר בה מופתים בשמיים ובארץ להראות כי הטבע והמציאות הוא כחומר ביד היוצר, לכל אשר יחפוץ יתנה. כל הטבע נתון בידי הקדוש ברוך הוא, יכול לשנות את הטבע, להפעיל את הטבע, וכשם שבידו לשנותה, כך בידו לחלותה ולבלותה, ונגולו השמיים כספר לפניו, ולהופכה לעין המוחלט כמו שהיה. אומרת, העולם תלוי ברצון השם, זה יכול, חס ושלום, זה יכול גם לחזור לטוב עבור כמו שהיה. אבל אומר המשך חומר רוצה להרגיע, זה לא יקרה. הכל מה שעשה היה להראות לישראל כי הוא שליט בטבע, והמציאות ברא וחידש במכוון לפניו לתכלית ההטבה לנבראים. אם כן, אם יהפכן עליה עין והיעדר, את מי יראה כי הוא שליט? היינו, אין מה לחשוש. יש בכל רוצה להראות את שלטונו, את מלכותו, הוא לא יחזיר את העולם לתוהו ובוהו, חס ושלום. אז אם כן, כיוון שהעולם ברא אותו הקדוש ברוך הוא ברצון, הרי יכולת ביד השם יתברך לגזור נצחיות לנפש ברצון, ושכר רוחני והשגה אלוקית ברצון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשם שהוא ברא את העולם ברצון, אז גם חוכמתו יכולה לגזור את עולם הנצח של הנפש ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וגם שכר רוחני ואפילו ההשגה האלוקית תהיה ברצון, ברצון השם. וזה צד אחד של המטבע, משום שרצון ייפגש עכשיו ברצון, הרצון האלוקי יפגוש את הרצון האנושי, וכן הרצון האנושי יפגוש את הרצון האלוקי. עשה רצונך מפני רצונו, כפי שאומרת המשנה באבות. וזה יהיה מפגש בלתי רגיל של השגה ושל דבקות. הוא מסביר ואומר המשך חוכמה, כאשר יעשו כל חוקי העולם והוויותיו על פי חוקי תורתו הקדושה, דיינו כאשר בני אדם התנהגו בחוקי העולם, בצורכי העולם, בקיומו, בפרנסתו, בכלכלתו של העולם, בהתמודדות עם העולם, כאשר בני אדם התנהגו לפי חוקי התורה, ככה ינהגו בעולם המעשה. אם כאשר יגבירו בחירתם על חוקי הטבע מסיבת רצון השם יתברך, אז יבוא להם השלמות האמיתי, וזה עיקר התכליתי. היינו, עיקר התכלית של חובת האדם בעולמו, זה לעשות את רצון השם כפי שציווה וגילה בתורה. ולשם כך, הרצון הזה גובר על חוקי הטבע. כשם שהרצון האלוקי גובר על חוקי הטבע המוכרים לנו, חוקי הטבע והקוסמולוגיה המוכרים לנו, הרצון האלוקי יכול לגבור על זה. כך גם הרצון האנושי יכול לגבור על ההתנהגות הטבעית האנושית. ולקיים את רצון השם. זה הדבר הזה יביא לשלמות האמיתי, ולפי לשונו של המשל החוכמה כאן, אני אמשיך לקרוא ואומר, וזה עיקר תכליתי. וכאן הוא אומר משפט מאוד כללי, על התאוות של האדם בעקבות מדרש שוחר טוב שהוא מצטט, ואני לא אקרא אותו עכשיו, שמתאר את הרתיעה של האדם מלעבור עבירה, במחלות אסורים, או לעבור עבירה בתארת המשפחה עם אשתו נידה. המדרש מתאר את הרתיעה מפני העבירה הזאת, העבירות הללו, ובעקבות המדרש, אומר המשל חוכמה את המשפט הבא, הרי תאוות האכילה ותאוות המשגל למשחק לאיש הישראלי, להתגבר עליהם, מחמת רצון השם יתברך ותורתו. דהיינו, זה אפשרי. זה לא כל כך קשה. הלא זה ההתקרבות היותר נמרץ להשם יתברך. ועבור זה משיגים השלימות האמיתי. דהיינו, השגת השלימות היא הרצון הבוחר בטוב. זאת השגת השלימות. וזאת המשמעות של תורה, משום שהתורה מדריכה את האדם איך לפעול במצוות. איך לקיים את המצוות, לפעמים בניגוד לחוקי הטבע האנושי. אמנם לא בפערים גדולים מדי, כמו שקראנו וראינו בשיטת המשך חוכמה, שהתורה לא מצווה דברים שמנוגדים לחלוטין לטבע. וזאת ההתקרבות היותר נמרצת, אומר המשך חוכמה. וזו, ועבור זה, ובעבור זה משיגים את השלמות האמיתית. מסכם המשך חוכמה כאן בסיכום ביניים ואומר, נמצא בין דרך זה לדרך ההתעצמות במושכלות, דרך של ההבנה של ההשגה השכלית דרך הפילוסופיה, בין דרך התורה לבין הדרך הפילוסופית, אומר המשך חוכמה יש שני הבדלים, יש הבדל פרטי והבדל כללי. מה זה ההבדל הכללי? על ידי הנהגת בעולם שמופעל בדרכי השם, יוכל כל אדם לזכות לתכלית השלימות, אף מי שמוטרד בפרנסה, או לבוא אינו דבק אל המושכלות. וכמו שהיה נראה כל בית ישראל במעמד הר סיני, וכמו בית השואבה שמשם היו משואבים רוח הקודש, על ידי שמחה של מצווה. דהיינו, דרך התורה, בניגוד לדרך הפילוסופית של ההתעצמות במושכלות, יש הבדל אחד שהוא קורא לו הבדל כללי, שהדרך הפילוסופית היא מיועדת או יכולה להיות מוגשמת רק ביחידים, ביחידי סגולה, אחד אולי בכמה דורות. לעומת זאת, דרך התורה היא דרך דמוקרטית של כל העם, שכל העם יכול לפעול בה. כולל מי שמוטרד בפרנסה ולבבו אינו דבק אל המושכלות. מה יעשה אדם שראשו לא פנוי למושכלות? אז הוא, הדרך הפילוסופית לאדם כזה, הדרך הפילוסופית חסומה בפניו. לעומת זאת, אדם שטרוד בצורכי פרנסתו, מקיים את התורה, יש לו את דרך התורה של הדבקות. אבל יש הבדל נוסף, עוד יותר משמעותי, אולי עוד יותר, שהמשך חוכמה קורא לו הבדל פרטי. מה פירוש הבדל פרטי? כי הדבק במושכלות והמתבודד, אשר נפשו מופשטה מחומריות העולם על ידי מושכלות, לא יזכה רק הנפש למעלת הנצחיות. אבל על ידי הנהגה על פי דרכי התורה, הלא גם החומר יזכה להיות אור מזהיר, ואוהביו יאירו כשמש בגבורתו, ויהיה נצחי קיים. כאן אומר המשך חוכמה הבדל, אולי אפילו יותר דרמטי. מי שהולך בדרך הדבקות במושכלות, מי שבעצם יכול לפשוט, להשיל מעל עצמו את החומריות, מי שבעצם החומריות הוא מצליח להשתחרר ממנה, לא להיות כבול בה, ולעסוק רק בהשגה השכלית, אז בעצם הוא חילץ את נפשו מן החומר, והנפש, השכל, הם זוכים למעלת הדבקות ולקבלת הנצחיות, על ידי מה שהוא קרא קודם, הדבקות במושכלות, בשכל הפועל. אבל מה קורה עם הגוף? הגוף לא קורה איתו כלום, ההפך, הגוף נותר בזה שהוא לא מפריע. זו ההשגה הגדולה. זה בדרך הפילוסופים. אבל בדרך התורה יש כאן דבר אחר. אבל על ידי הנהגה על פי דרכי התורה, אני קורא בתוך המשך חוכמה, הלא גם החומר יזכה להיות אור מזהיר, ואוהביו יאירו כשמש בגבורתו, ויהיה נצחי קיים. פה באה התורה, תפקידה של התורה, גדולתה של התורה, פעולתה של התורה, זה קידוש החומר, ענייני העולם הזה, אם זה הגוף, אם זה צרכיו, אם צורכי חברה, צורכי פרנסה, צורכי הקיום האנושי, ציוויליזציה, אלה הם דברים שרחוקים מהשגות עליונות, אבל התורה, מצוותיה, באות לקדש את החומר, ולהתין אותו, לקשור אותו אל הקודש, להתין אותו במשמעות קדושה. ואני אקרא עכשיו שוב, על ידי ההנהגה על פי דרכי התורה, הלא גם החומר יזכה להיות אור מזהיר, ואוהביו יאירו כשמש בגבורתו, ויהיה נצחי קיים. עכשיו הוא מסביר דבר מאוד יפה על משה רבנו. הוא עושה הבחנה בין שתי הפגישות של משה רבנו במעמד הר סיני. הרי הייתה פגישה הראשונה של משה רבנו במעמד הר סיני, במעמד הסנה, לפני עוד שהוא קיבל את המינוי להוציא את ישראל ממצרים. ושם כתוב, שאל נא לך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. למה שם יש השלת הנעליים הסרתם, בעוד שאצלנו זה לא כתוב? אומר המשך חוכמה, שאל נא לך מעל רגליך, זה התפשטות חומרו וכוחות גופו. כי מה לחומר במקום אדמת קודש? דהיינו, שאל נא לך מעל רגליך, רוצה לומר, אין מקום לחומר. הנעליים הם ביטוי לחומר. של נעליך אמר לו, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. הקודש. הקודש והחומר לא הולכים ביחד לפני מתן תורה. לכן, תסיר את הנעליים. אבל אחרי מתן תורה, אחרי קבלת התורה, כפי שקראנו, כתוב שהוא עלה בהר סיני עם משה רבינו, עם חומריותו טוען המשך חומה. וזהו, מה לילוד אישה בינינו, שאומרים המלאכים למשה רבינו. מה זאת אומרת, מה לילוד אישה, זה ביטוי בעצם לעולם החומר, ילוד אישה, הוא החומר בינינו. קבלת התורה במעמד הר סיני הייתה קבלת תורה כולל של עולם החומר. וזה מה שהשיב להם הקדוש ברוך הוא, כי אתם יודעים שהאומות, המלאכים רצו לקבל את התורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, לפי מה שאומרת הגמרא בשבת, בפרשת מתן תורה שם, בפרק אמר רבי עקיבא, בדף פי ח' פי ט', שם, הוא אומר, כך דורש שם, יש לך מה דבר מאוד מעניין, אומרים לו המלאכים, סליחה, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, כלום מסע ומתן יש ביניכם, לא תרצח, לא תנאף, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, כל אלה הם עניינים שהם מצוות מעשיות. לכן הם המעדנים ומזכחים את החומר להופיע עליו אור אלוקי. לכן זכה משה רבינו אומר לקרני הוד, כקרני השמש, כי גם גופו היה ספירי רוחני. בעצם משה רבינו, כאן מגיעה התשובה לשאלה הראשונה, עבר טרנספורמציה עד, נכון, עד מתן תורה, משה רבינו הגיע לשיא השלמות הפילוסופית, שיא יכולת ההשגה, אבל מה לא היה לו? לא היה לו את החומר, החומר היה צריך להינשל מעליו, של נעליך מעל רגליך. והוא היה צריך לעבור תהליך של פרידה מן החומר. פרידה מצורכי הגוף, חשקיו, חולשותיו. אבל אחרי מתן תורה, מה לילוד אישה בינינו? זה, מתן תורה נועד לחומר. לאנשים עם החולשות, עם היצרים, עם החומר, עם עולם הזה. ולכן, בעצם זאת הסיבה שמשה רבינו כל כך זיקח את גופו עד כדי ישכח שהגוף שלו קרן. כי גם גופו הפך להיות מין משהו רוחני. וזה, כך הוא מבאר את מה שאומר המדרש, על הפסוק בתהילים, עלית למרום, שבית, שבי, לקחת מתנות באדם, אז דרשו את זה על משה רבינו שעלה לקבל את התורה הקדשה, לקחת מתנות באדם, באדם, מה זאת אומרת לקחת מתנות באדם? לקחת מתנות באדם, כוונה בחומר, כי נתעלו למעלת רוחנים. ומכאן, אומר המשך חומה, עוד דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שזאת הסיבה שבאמת לא ידע איש את קבורתו של משה רבינו. מכל אבות האומה, היחידי שאין לו מקום קבורה שיודעים את קבורתו זה משה רבינו. הדבר הזה מעסיק את משך חוכמה, גם פרשת זאת הברכה. אבל כאן אומר המשך חוכמה הסבר מעניין. הוא אומר, כי באמת אין במשה לקבור מאומה, כי גופו אינו תופס שום מקום, כי הוא עצם רוחני. בינה זה. זאת אומרת, משה רבינו, בעקבות מתן תורה, הצליח לזכך את גופו, להפוך את גופו לאיזה מין רוחני, לאיזה מין, ממילא זה לא תופס מקום, וזה מה שבעצם התורה באה לומר, שמקום קבורתו לא נודע, שאין לו בעצם מקום. זו תפיסה של המשך חוכמה. אגב, המשך חוכמה אומר את זה על משה רבינו, שבשרו, גופו, הפך להיות, בבשרי החזה אלוקה, הפך להיות איזה מין מעלה רוחנית, אפילו הגשמיות של משה רבנו הפכה להיות מעלה רוחנית, הוא לא מסביר איך, אומר את זה בהקדמה לספר שמות. ומכאן נאמר עוד דבר אחד. בזאת יסביר לנו המשך חוכמה עוד עיקרון מאוד מאוד חשוב. נחלקו התנאים איך צריך לנהוג ביום טוב. לפי רבי אליעזר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. דהיינו, ביום טוב אדם צריך להחליט אם הוא נמצא בעולם הקודש או בעולם ההנאות, בעולם החול של ההנאות. או יושב ושונה בבית המדרש, או אוכל ושותה בבית. ואדם צריך להחליט מה לבחור ויש לו שתי אופציות. לפי רבי יהושע שחולק על רבי אליעזר ולא בפעם היחידה, רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, וחציו לבית המדרש. את יום טוב צריך לחלק, חלק גשמי של שמחת הגוף, של אכילה ושתייה, וחלק בבית המדרש, חלק רוחני. זו שיטת רבי יהושע. הגמרא מבארת, רבי יוחנן מבאר, ששניהם בעצם מגיעים למסקנות שונות מתוך אותו קושי, שניהם מקרא אחד דרשו, איזה סתירה בין הפסוקים, וכל אחד מיישב את הסתירה אחרת. רבי יהושע מיישב את הסתירה של חלוקה, פעם חלקהו, חציו לשם, חציו לכם, ורבי אליעזר מיישב את החלוקה באופן של תבחר, אתה רוצה כך, אתה רוצה אחרת. אלא שכאן באה הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבעין ענה מלכם. הכל מודים, ויש להניח שהכל מודים, הכוונה גם לרבי אליעזר, כל מודים, בעצרת, בחג השבועות, ובאין ענה מלכם. כולם מודים. והיינו, המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי שוע, איך צריך לנהוג ביום טוב, לא כולל את חג השבועות, שנקרא בלשון חז"ל עצרת. מדוע? כי חג השבועות, כולם מסכימים, אפילו רבי אליעזר, אפילו הולכים בשיטתו של רבי אליעזר, כולם מסכימים שצריך שיהיה שמחת הגוף ביום טוב, ביום טוב של שבועות. אפילו רבי אליעזר. למה? מה שונה עצרת, חג השבועות, משאר החגים? וזאת שואלת הגמרא, מה היא טעמה? עונה הגמרא, יום שניתנה בו תורה הוא. בגלל שזה יום שניתנה בו תורה. אז מה? אני שואל, אז מה יום שניתנה בו תורה? אז למה זה צריך להיות היום שיש בו גם דגש על גשמיות? אולי היינו אומרים להפך? מסביר רש"י ואומר, אומר את הדבר הבא, דבאין ענה מלכם, שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה התורה בו. דהיינו, כדי לבטא את השמחה ואת הקבלה של התורה, את ההשלמה עם קבלתה ואת הנכונות לקבל אותה באופן מלא, לבטא את זה צריך שמחת הגוף דווקא. כך מסביר רש"י. דהיינו, השמחה, שמחת הגוף באה כדי לבטא את ההשלמה ואת קבלת התורה מתוך רצון ולא מתוך כפייה. זה צריך להביא לידי ביטוי בשמחת הגוף. אבל משך חוכמה מפרש אחרת. אגב, בספר ויקרא בפרשת אמור, הוא מפרש את זה לגמרי אחרת, באופן שונה לגמרי, אבל אנחנו כאן בפרשת יתרו, נבאר מה אומר המשך חוכמה. מה פירוש? למה הכל מודים שבעצרת באין ענה מלכם? יום שניתנה תורה. אז כאן אומר המשך חוכמה, בעקבות הדברים שאמרנו, בזה אני חותם. כאן אומר המשך חוכמה, עצרת בשבועות זה תכלית התורה. הרי למה ניתנה תורה? כדי לזכך את החומר ואת כוחותיו. ואני מצטט, זהו תכלית מן התורה שכולם יזכו או יזכו, ויזכחו החומר וכוחותיו על פי התורה אשר תיישר כל צעד בעולם המעשה. ולכן, בעניינים החומריים, ההנהגה בעניינים החומריים על פי התורה מקדשים את החומר וכוחותיו, וכל ההתנהגות העולם. וזה גם מסביר, ובזה אני אביא עוד מדרש, הגמרא מבארת אותו על פי הפסוק בתהילים, בתהילים כתוב, משמיים פרק ענווה, משמיים משמת הדין, ארץ ירה ושקטה. שואלת הגמרא, אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה, למה הארץ יראה ואחר כך הפסיקה להתיירא. אם יראה למה שקטה, אז הגמרא אומרת, משום שהיה פחד, היה פחד שיחרב העולם. למה? כדאמר יש לקיש, מהי דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה ביום השישי בסיוון, אתם מתקיימים, ואם לא, אבל אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ממילא, היה חשש ששם הארץ תחזור לתוהו ובוהו, ולכן היא יראה, אבל אחר כך שקיבלו את התורה, שקטה. אבל המשך חוכמה, לשיטתו, מסביר את זה קצת שונה. בתחילה יראה, שמה לא יקבלו את התורה, ונמצא תכלית השלימות, נשאר רק לפי הדרך הפילוסופית, רק לפי השגת המושכלות. והארץ, הארץ היא יראה, הארץ הכוונה כביטוי לחומר מצד חומריותה, מי יגיע בה למושכלות ותהיה היא השפלה בתכלית בכלל המציאות, בכלל מציאות העולם, הרוחנים, משכילים אמיתיים. דהיינו, הארץ יראה כי היא הפכה להיות בעלת מעמד נחות, כי אם תישאר רק הדרך הפילוסופית, אם תישאר רק הדרך הפילוסופית ולא תינתן תורה חס ושלום, אז הדרך להגיע לדבקות, למושכלות, היא תהיה רק דרך של עליונים, של נטישת החומר. לכן הארץ ירה, הארץ כביטוי לחומר הנמוך. ולבסוף שקטה, למה? שהיא התכלית שעל ידי המצוות המעשיות, יזכו הכל לתכלית השלמות. וגם החומר יתעלה לעין חקר. ותהיה השראת השכינה בארץ, כל זה אני מצטט. וכבוד השם יהיה לאור יומם. ובאמת, כי כן להוסיף שלימות וקדושה בישראל דרך צדיק יסוד עולם, זה אין בכוחו של קדוש השם נבדל, נפרד מן האדם וחומריותו. רק הצדיק, אשר הוא עושה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, זאת אומרת, כל צורכי החברה, המשפחה, הוא זה שמלמד אותם, בזה כוח להוסיף על כוח ההערה מן האלוקות. היינו, אני כאן מסכם ואומר, יש כאן אשר קדישנו במצוותיו, כל תכלית התורה אם כן, היא דרך להשגה של כל העם, על ידי קידוש החומר ולא על ידי נטישתו. לפני מתן תורה, ובלי מתן תורה, אם חס ושלום לא היה לנו תורה, אז כמה היו מסוגלים להגיע לדבקות? רק מי שמגיע לאיזה מעלה, שיכולת שלו לצאת מהחומר לחלוטין, ולהתבונן ולהגיע למושכלות האמיתיות, הנצחיות. באה תורה, שניתנה ברצון, ואומרת לנו, מי שיעשה את חוקי התורה וישמור אותה, הוא זה שמגיע לדבקות, ובכך הוא גם יקדש את החומר, כי התורה ניתנה לילוד אישה, התורה ניתנה לחומר, והמצוות של התורה הן קשורות לחומר, קשורות לאדמה ולארץ ולמשפחה, ולעבודה ולפרנסה, וליצרים ולתאוות, וזאת היא התורה, וזאת גדולתה, ובזה אנחנו שמחים, ועל זה אנחנו אומרים שבעצרת, בחג השבועות, אנחנו מביאים את השמחה הזאת על ידי ריבוי של אכילה, של דווקא, של, או, 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 יש סיפור בגמרא על רב יוסף שאמר בעצרת הוא רוצה עגלה טילטה, דווקא לבטא את השמחה הגדולה הזאת של דרך האפשרות להגיע לדבקות על ידי קיום מצוות התורה ולימודה. זה הזכות הגדולה שיש לנו ביום שקיבלנו תורה, והיו הדברים שמחים כי נתינתם מסיני. שיהיה לנו חג שמח ומועדים לשמחה.